דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של דיאגנוסטיקה זה החיים, הפודקאסט שבא לתאר את עולם המעבדות. כבר יש לנו לא מעט פרקים, אז אני מקווה שאתם יודעים בערך מה הכוונה שלנו, ואם לא, אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הפרקים האחרונים. אני דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, והיום יש לנו את מרדונה של עולם המעבדות. אז אני לא אגיד מעבר, אני אתן לגבי, שזה השם העברי של מרדונה, להציג את עצמו, ואנחנו נמשיך משם.
שלום נדב.
שלום גבי, תודה רבה שבאת.
בשמחה רבה. אז זהו, אז אני ביוכימאי במקור, אני מנהל מעבדת ביוכימיה באסותא אשדוד, ואני שמח להיות פה ולדבר איתך על ה...
אנחנו בדרך כלל נותנים לאנשים להציג את עצמם, מאיפה הבאת, איך הגעת לפה?
זהו, אז ככה, אז אני למדתי את כל הקריירה שלי בארגנטינה, עשיתי שם ביוכימיה, להבדיל מישראל, שם זה 6 שנים, זה בית ספר לביוכימיה, זה בדיוק זה מקביל לבית ספר לרפואה, כמו שיש בית ספר לרפואה בישראל, אז שם יש בית ספר גם לרפואה, אבל גם של ביוכימיה, זה 6 שנים, ואז אתה מסיים ביוכימיה, שביוכימיה כולל את כל הדיסציפלינות של עולם המעבדות של הרפואה, ואז יש לך את התואר של ביוכימיה, אחרי זה עליתי ארצה, הייתי בתרומת תואר ציוני, עליתי ארצה, קמתי משפחה, וגם באמצע הדרך עשיתי גם דוקטורט על מערכת עצמות וההשפעה של סוכרים שונים בגוף ובעצמות עצמם. ולפני כ6 שנים היה לי את הזכות הגדולה להקים את המעבדה אסותא אשדוד, מעבדת ביוכימיה, מאפס, אז זה זכות ממש גדולה, זה ציונות, אני רואה את זה, אני ככה תמיד אני אומר לילדים, וזהו, אני מאוד שמח, זה מה שאני עושה, אני מרוצה, עובר לי הימים מאוד מאוד מהר, וזה סימן שאתה נהנה ממה שאתה עושה.
וואי, נכון, זה משפט יפה. אז כן, אז גבי הארגנטינאי, אני חייב להגיד שלפני שהקלטנו, הוא נורא פחד מהעברית, ואמרתי לו, זה נורא מצחיק, כי העברית שלך, וגם המבטא וגם הטעויות הקטנות, זה בעצם הדבר הכי, הכי, הכי מקסים, שיש לו הסיפור הקבוע שהוא הכי יפה, זה שגבי בא למעבדה שלנו יום אחד, והוא ביקש שפרפר. אז אמרנו לו, מה? אז הוא אומר, נו, הדבר הזה הקטן, אני צריך שפרפר. ואז הבנו שזה שרפרף. אז זה הדברים הקטנים היפים, זה הדבר הראשון, והדבר השני זה כמובן האהדה הבלתי נתפסת למרדונה, שזה התשוקה מאפיינת את גבי מאוד בכל מה שהוא עושה. אז אני מקווה ששני הדברים האלה יבואו לידי ביטוי. אנחנו היום, בדומה לפרק שעשינו לגבי המטולוגיה, אנחנו נפתח את האפליקציה ונראה את התוצאות מעבדה ונעבור עליהם, ננסה להבין אותם אם אתם זוכרים, דיברנו על תאי דם לבנים, אדומים, כאילו זה פרק עם דוקטור מיכל ציפוק, פרק באמת שמי שרוצה שאתם פותחים אפליקציה של תוצאות מעבדה, לא משנה באיזה קופה אתם, תשמעו את הפרק הזה, הוא מסביר מעולה את התוצאות. אני אגיד בפעם המיליון, למרות שאני כבר לא מתרגש מזה, כמובן שאנחנו לא תחליף לייעוץ רפואי, ותמיד צריך להתייעץ עם הצוות הרפואי כדי להבין את התוצאות, אבל בעצם אנחנו באים לתת לכם כלים לשאול שאלות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שאתם תבינו ותקבלו החלטות, אנחנו רוצים שיהיה לכם את הכלים לשאול את השאלות הנכונות ולנהל דו-שיח עם הצוות הרפואי. אז לפני שאנחנו מתחילים, גבי הוא מאמין מאוד גדול בזה שביוכימיה זה הכל. אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה על הרופאים שאומרים מה ההבדל בין רופא לאלוהים? שאלוהים לא חושב שהוא רופא. אז בהקשר הזה, מה ההבדל בין גבי, ביוכימיה זה מעל זה, גבי מבחינתו ביוכימיה זה הכל. אז בוא תספר לנו באמת בקצרה על מה זה ביוכימיה, ואנחנו נמשיך משם.
זהו, אז האמת אתה צודק, מה שאמרת. באמת אתה צודק. אז ככה, ביוכימיה זה המדע שלומד. היחס שיש בין מולקולות שונות ובין החי. ואז, מהדבר הזה כל כך פשוט, זה נגזר את כל הרפואה ואת כל החיים. כי תחשוב את זה. ואתה מנהל מעבדת מיקרוביולוגיה.
שמבחינת גבי אני פשוט תת מקצוע שלו, כן?
ואז אני אסביר לך למה אתה משתמש, למה אתה משתמש בביוכימיה. תחשוב את זה. אתה מתחיל לבדוק משטח גרון, כדוגמה, אוקיי? ואז מה שאתה עושה, אתה מגדל חיידק, אוקיי? בצלחת פטרי. וכדי לגדל אותו, אתה נותן לו חומרים תזונתיים. איך השפעה של החומר התזונתי לגדילת החי, זה תהליך ביוכימי. איך הוא מנצל את כל הנוטריאנטים, את כל הוויטמינים, את כל המינרלים כדי לגדול, זה תהליך ביוכימי. אחרי שאתה גילית את זה, גדלת אותו, גדלת את החיידק, אתה רוצה לאפיין אותו, אתה רוצה להגיד על איזה חיידק מדובר. איך אתה עושה את זה? אלא אם לא מבדיקות ביוכימיות, כדי לדעת אם יש לו את האנזים הזה, או במקום החלבון הזה יש לו חלבון אחר, או יש לו את האפיון הזה, זה אין תהליכים ביוכימיים. ואז על ידי זה אתה מאפיין את החיידק. ולא רק זה שם. אחר כך אתה צריך לדעת איזה תרופה, איזה אנטיביוטיקה מתאימה ורגיש או לא רגיש. ואיך אתה עושה את זה? השפעה של המולקולה אנטיביוטי לחיידק זה תהליך ביוכימי. לכן אני אומר לך שכל העולם מתבסס על ביוכימיה. זה סתם דוגמה, אמרתי לך עכשיו דוגמה על מיקרוביולוגיה, כי אתה מיקרוביולוג, אז זה חלק מה... זה ככה הקונספט של ביוכימיה. ביוכימיה זה, אנחנו לומדים את כל האינטראקציות, את הייצור של חלבונים שאנחנו מייצרים, את החילופי חומרים שיש בתוך התא, כל איך אנחנו גודלים, איך עושה רפליקציה של התא, איך משכפל את התא, זה תהליכים כולם ביוכימיים, אוקיי? ולכן זה מה שאני אומר, שבשבילי ביוכימיה זה התחלה, זה הבראשית של כל ההתפתחות של הרפואה ושל החיים.
אני אגיד, אנחנו רבים על זה כבר 4 שנים, ואנחנו לא נשכנע אחד את השני, מבחינתי זה פשוט פיזיקה. וזה לא משנה אם זה פיזיקה של מצע מוצק או של בעלי חיים. בסוף התהליך שאתה מתאר אותו הוא ביוכימי, אבל אני אגיד, אנחנו חלוקים על הדבר הזה כבר 4 שנים. אז בעצם במעבדה לביוכימיה עושים את כל הבדיקות שדווקא הגדרת יפה, נכון? את כל המולקולות שיש לנו בגוף ומה אני יכול ללמוד מהם. ואני חושב שזה יהיה הקונספט שלנו היום, נכון? אנחנו, הרי מה זה הבדיקות האלה? מודקים לנו כל מיני מולקולות שונות, ואנחנו ננסה לתאר גם את הבדיקה וגם את האינטרפטציה של הבדיקה, עוד פעם מהפרספקטיבה המעבדתית. אז כמו בפרק של המטולוגיה, אני מאוד ממליץ לכם לפתוח את האפליקציה. אנחנו נעבור, אחד הדברים שגילינו זה שגם השורות של התוצאות הם די, הסדר שלהם די דומה בין הקופות השונות, לכן סביר להניח שזה ייראה לכם אותו דבר. אז אני חושב שזה דווקא ממש טוב להתחיל, כי אחד הבדיקות הבסיסיות זה סוכר. כולנו מתעסקים בכמה סוכר יש לנו בגוף, נכון? אנחנו מאוד אוהבים לאכול סוכר. אז הבדיקה נקראת גלוקוז, בדיקה פשוטה, נכון?
לגמרי. ואת אני רוצה גם להוסיף עוד משהו. במעבדת ביוכימיה, הקלאסי, אוקיי? מה שבודקים זה, ואפשר לחלק את כל מה שאנחנו בודקים לשלושה חלקים. סוכרים, ליפידים או שומנים, וחלבונים, אוקיי? הגלוקוז זה חלק מהקטגוריה או הקבוצה הגדולה של סוכרים, אוקיי? זה מה שאנחנו עושים. ועוד משהו חשוב, זה מה שאני רוצה לספר לך, משהו מעניין, זה שפעם ביקשו אני זוכר, ירין, הבן הקטן, וגם תאיר הייתה, תאיר הייתה יותר גדולה בבית ספר, וביקשו שידבר על סוכר, כדי לתת מודעות לילדים, כמה חשוב לשמור על הסוכר בגוף, שבסוף לא נשלם ביוקר את העודף הסוכרים שאנחנו מכניסים לגוף. ואז המעניין זה שהתחלתי את השיחה לפני הכל, היו ילדים בני, לא יודע מה, 6-7. ואז אני שואל אותם, תגידו משהו, אתם חושבים שסוכר זה טוב או לא טוב? ואז רוב הילדים אמרו, לא, סוכר זה לא טוב. אז הכנסנו כאילו לחברה שסוכר זה דבר לא טוב, ואני תמיד אמרתי, אחר כך אמרתי להם, תשמעו, זה כמו כל דבר בחיים, זה תלוי במינון. בלי סוכר אנחנו מתים. אין דבר כזה שאתה יכול לחיות בלי סוכר, כי סוכר זה מקור אנרגיה המרכזי. אבל מה שכן, כמו שאמרתי לילדים, תשמעו, הכל זה מצוין, אבל הכל במידות, הכל בפרופורציות. סוכר חייבים, וזה חשוב מאוד. עכשיו לגבי הבדיקות מעבדה. סוכר. אז אנחנו בודקים גלוקוס במעבדת לביוכימיה, ובחשיבות לבדיקת גלוקוס זה מכיוון שהגלוקוס ברגע שיש לנו עודף בגוף שאנחנו לא יכולים להוריד את הרמה שלו בדם, יכול לגרום נזק מאוד מאוד כבד בכל מיני איברים בגוף, כמו למשל כלי דם, עיניים, כליות, הנה בתחום שלך. דלקות חוזרות, פצע שלא מגליד. אז חשוב שהטווחים יהיו באיזה נורמה מסוים, כדי שבדיוק לא להתפתח למה שנקרא סכרת, אוקיי? עכשיו, בגלל שהדבר הוא לא כל כך פשוט, הסכרת מחולק שלוש מחלות או חלות, שלוש, אני הייתי אומר, סכרת שונות. הסכרת נעורים, סכרת שבדרך כלל הפגיעה זה בייצור של אינסולין. אינסולין זה ההורמון ששולט ברמת של גלוקוס בדם. ואז מה שקורה בסכרת טייפ 1 או נעורים, זה שאנחנו מייצרים נוגדנים כנגד הלבלב, שזה החלק שהגוף, האיבר של הגוף, שמייצר את האינסולין כדי להוריד את הגלוקוס בגוף. אז זה מחלת אוטימוני שאנחנו, תכלס, אנחנו מייצרים נוגדנים, תוקף את הלבלב, הלבלב הוא מפסיק לייצר אינסולין, ואז משתולל גלוקוס בגוף. שם הטיפול הוא יותר קשה, וההשלכות הן יותר קשות. הטיפול זה עם אינסולין. הטייפ 2, שזה הסכרת ליותר מבוגרים, בדרך כלל זה, יש קשר להשמנת יתר. מה שקורה שם זה שיש רסיסטנס לאינסולין. יש האינסולין שאנחנו מייצרים בלבלב, כמו שאמרתי לך, זה פחות פעיל, פחות עובד. יש לו קושי לעבוד. ואז גם שם יש עלייה ברמת גלוקוס, שם בדרך כלל לא מגיעים לאינסולין, בהתחלה מתחילים עם תרופות להוריד גלוקוס בדם, ואחר כך אם זה לא עובד אז הולכים לאינסולין, אבל זה הרבה פחות קריטי כמו הראשון, כמו הסכרת נעורים. והשני גם זה, לפני תרופות יש כל מיני דרכים כדי למנוע מלהגיע לסכרת, או שיהיה סכרת, המחלה, שאתה יכול לעשות גם דיאטה, אתה יכול להוריד במשקל, עם דיאטה בלך כלל זה באמת עובד, והסכרת השלישית זה סכרת הריון. בסכרת הריון מה שקורה זה שהפלצנטה מייצר כל מיני הורמונים.
הפלצנטה זה השיליה.
השיליה, צודק. השיליה מייצר כל מיני הורמונים, שהם מכסים את האינסולין. האינסולין גם קשה לו לעבוד. יכול להיות שזה כדי לדאוג שלעובר יגיע לו מספיק סוכר כדי שיתפתח. אז גם לנשים בהיריון, ובגלל זה זה חלק מהבדיקות מעבדה שעושים גם לנשים בהיריון. ויש קונסנסוס עולמי על איך להגדיר אם מישהו יש לו סכרת. אם זה חשוב. אז לפי הקונסנסוס שיש, זה שכדי להגדיל עם מישהו סכרת, צריך שיהיה לו פעמיים, אוקיי? בימים שונים, תוצאה בצום גדול מ-126 מיליגרם פר דציליטר, אוקיי? או המוגלובין A1C, שזה שזה בדיקה אחרת, אני תכף אני אגיד לך, גדול מ-5-6.
יומיים שונים זה כאילו, נגיד שבוע אחרי זה מספיק, יום אחרי, חודש אחרי?
עדיף לעשות אחרי שבוע, שבועיים את הבדיקה שנייה, אבל אין תאריך. מה שקבעו זה שפעמיים קיבלת תוצאה גדול מ-126 מיליגרם פר דציליטר.
אז אני מוגדר סקרתי.
אתה מוגדר סקרתי, ואז שווה כן להתייעץ.
בגלל זה חשוב להקפיד על הצום, נכון? כי אחרת בעצם יכול להיות הטייה של הסוכר שאכלנו.
לגמרי. כי אם אתה אכלת קודם, אז הערך התקין אחרי שעה זה 140. אז לכן כשאומרים לך שתעשה בדיקת סוכר, תעשה את זה בבוקר ושיהיה לך לפחות 8 שעות צום. כי ככה זה מוגדר את הערך התקין. עכשיו, אמרתי לך שיש גם עוד דבר שמאוד יפה בתוך המעבדה שאנחנו עושים, שזה המוגלובין A1C. המוגלובין A1C, אנחנו בודקים שמה מה הכמות של גלוקוס שנקשר להמוגלובין. אני מזכיר, המוגלובין זה חלבון שנמצא בתוך הכדוריות האדומות. במחצית החיים של הכדוריות האדומות זה 3 חודשים. כך שאם ההמוגלובין A1C הוא גבוה, הוא נמוך, לא משנה מה. אבל אם אני מקבל תשובה של המוגלובין A1C, אני יכול לדעת מה היה הסטטוס שלי מבחינת גלוקוס במשך 3 חודשים. ואז זה דווקא מצוין, כי זה לא משהו נקודתי שאתה בודק, אלא אתה בודק לאורך זמן, אוקיי? ואני יודע כמה זמן. ואז זה חשוב מאוד כדי לדעת אם הטיפול הוא טוב, אם מישהו מקבל טיפול, אם לא טיפול טוב, אם הדיאטה מספיק טובה. כדי להוריד את הגלוקוס. אז החשוב ביותר פה זה, קודם כל, זה לשמור על הדיאטה, ולהיזהר מה שאנחנו אוכלים. כל דבר במינון הטוב, זה בריא מאוד.
תגיד, אמרת שאתם, נורא אהבתי, שאתם מחלקים את זה לשלוש קטגוריות, לסוכרים, שומנים והורמונים. אז איזה עוד סוכרים יש חוץ מגלוקוס שאתם בודקים?
אנחנו לא בודקים תכלס במעבדה שלנו, אבל יש מעבדות מטאבוליות שבודקים סוכרים שונים, שיש בעיות גנטיות שגם יכולים לעלות על סוכרים שונים, כמו גלקטוס.
אז בדיקות יותר מיוחדות כאלה, נכון?
לגמרי.
זאת אומרת, לא, מעבדה שגרתית לא עושה את הבדיקות האלה?
לא.
הבנתי. הדבר אחד שאני אוהב להוסיף, שהוא תמיד מאוד, כל פעם אני קורא על זה, אני כל פעם נדהם מחדש. יש לנו את המחסום, זה נקרא blood brain barrier, מחסום דם מוח, כי בעצם מחסום שעוטף לנו את הכלי דם, הוא מורכב משכבות של תאים, זה מחסום מאוד מאוד קשה. זה גדר הפרדה מאוד רצינית, כי בעצם הגוף שלנו אומר, אני לא רוצה שדברים ייצאו לי מהדם לתוך הרקמות, או חס וחלילה לתוך מערכת העצבים. ויש עליו ביקורת, כאילו כל מולקולה הכי קטנה, יש ביקורת מאוד נוקשה לגבי מה עובר. אחת הבעיות זה שמולקולות אלכוהול עוברות, ולכן הן יכולות להגיע יחסית מהר גם לכלי דם במוח. אבל זה בלי כוונה. אבל מה שעובר עם כוונה, המחסום הזה שהוא מאוד מאוד ביקורתי, יש משהו אחד שהוא לא ביקורתי כלפיו בכלל, וזה סוכר. סוכר הוא נותן כמה שיותר להעביר סוכר, כי בעצם המוח שלנו הוא המשאבת אנרגיה מספר אחד. והוא כאילו, זה נורא מדהים אותי שהמחסום הזה, כל פעם מחדש, זה לא נתפס כמה המחסום הנורא ביקורתי הזה, הדבר שהוא הכי רוצה להעביר זה סוכר. זה כאילו מראה לך כמה סוכר זה חשוב. אני מסכים איתך, אנחנו נגיד את המובן מאליו, שאנחנו חיים בעולם שפע, ולכן רוב הזמן אנחנו מתמודדים עם להוריד סוכר, להוריד שומנים, למרות שכל הדברים האלה מאוד חשובים. אז תודה, זה היה מאוד מעניין.
ואני רוצה להוסיף עוד משהו. דווקא זה חשוב מה שאמרת על המחסום שיש לנו במוח. שחשוב מאוד, למשל, זה לא סתם שאומרים שאתה הולך לעשות מבחן, כך שוקולד. למה? כי צריך שהמוח יהיה פעיל. נכון?
נכון.
זה נכון מאוד, זה יפה מאוד. כן? צודק.
יפה. אז יאללה, בדיקה הבאה, לא יודע, זה מופיע לי ככה בסדר, אוריה.
אוריה. או, אוריה. אוריה זה מולקולה, שתכלס מגיע מהפירוק של חלבונים, אוקיי? כשאנחנו לא צריכים חלבונים, בגוף אנחנו מפרקים אותם, או כשהם ישנים, אנחנו גם מפרקים אותם. וכתוצאה מזה, נוצר מולקולה שמאוד מאוד מאוד רעילה, שנקרא אמוניה. אוקיי? אמוניה היא נאורוטוקסית. הוא הולך למוח, נוסע למוח, ובמוח עושה נזקים מאוד מאוד כבדים, עושה בלבול, פגיעה במערכת עצבים, ואז הגוף, הוא מנסה לפטר ממנה, כי זה מולקולה רעילה ולא טובה. ואז מה שקורה זה שהאמוניה, ששוב אני חוזר, בא כתוצאה מפירוק של חלבונים, הולך למקום שזה המסנן המרכזי של הגוף, שנקרא הכבד בין היתר. ואז הכבד מה שעושה זה, הוא מנטרל, אחד מהתפקידים של הכבד זה, ניטרול חומרים רעילים בגוף. שאמרנו שאמוניה זה אחד מאלה. ואז מה שעושה הכבד זה, הוא משנה את המולקולה של אמוניה לאוריה. יש תהליך מאוד מאוד מורכב, שברגע שמחליף את המולקולה מאוריה לאמוניה, האמוניה הוא הרבה יותר קל לגוף להתפטר ממנה. דרכי השתן. אז החשוב ביותר פה זה שברגע שאני בודק אמוניה, ברגע שאני בודק, כי גם אמוניה אני יכול לבדוק, אבל ברגע שאני בודק אוריה, אני צריך לזכור שזה בא מתוצר מפירוק של חלבונים. ולמה נותן לי, איזה אינדיקציה נותן לי, מה המצב של כליות, אוקיי? אם הכליות הן תקינות או לא תקינות. ולמה זה ככה? כי אמרתי לך שרוב האמוניה, רוב האוריה, שוב אני חוזר עם האמוניה, רוב האוריה, אנחנו מפרישים דרך הכליות. אבל יש עוד בדיקה שהיא הרבה יותר ספציפי לכליות, שנקרא קריאטינין.
לא, רגע, זה אני רואה, אני כבר רואה, זה הבא שלי. אז רגע, אז בוא נתמקד.
אז קריאטינין, שזה
רגע,
בא...
רגע, אמרתי רגע, ואתה ישר אומר, אתה עובר הלאה. גבי מתעלם תמיד ממה שאני אומר. יש לו גם את העניין הזה שהוא אומר לי, אגב, ואז הוא עובר נושא, אז אנחנו ננסה להימנע גם מזה. זאת, עשית לי אותו דבר, רגע. אז אנחנו באוריה. אז האוריה בעצם, הערכים שלה מייצגים לי את התפקודי כליות?
כן.
שנשאל שאלה תם, למה אני מניח, ואם יש לי בעיה בכבד, זה לא ישפיע על ההפיכה של האמוניה לאוריה?
כן, אבל אני בודק משהו אחר ברגע שיש לי בעיה בכבד, שזה התפקוד הכבד, שנגיע בטוח, מתי שאו לזה. כן, וגם הצריכה של חלבונים שיש בגוף. אל תשכח שהאוריה מגיעה מפירוק של חלבונים. אז אם אני צורך הרבה חלבונים, אז בכל זאת, הכליות, הן מסננות את זה, והן מפרישות את זה, כי אמרתי לך, גם האוריה זה לא כל כך, לא אוהבים, הגוף לא אוהב את זה. אז גם את זה אנחנו זורקים, מפרישים. אבל שוב אני חוזר, אוריה זה חשוב, אבל עוד יותר חשוב זה קריאטינין.
הנה, בסדר, עברנו. אז יאללה, אז הבדיקה קריאטינין, הבאה זה קריאטינין.
כי הם אחים שאחד עוזר לשני בתשובה. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני תמיד אמרתי את זה. אסור לך להסתכל רק על בדיקה אחד, נכון. ועל זה לבנות נכון, איזה קריאטינין. סוג של... אלא זה כמו שאתה רואה תמונה של יער, ופתאום אתה מתמקד על עץ אחד. העץ אחד הזה, הוא לא יגיד לך מה יש לך בכל היער. ברור שזה יתרום לך, כדי שאחר כך יצא לך מסקנה ברגע שראית את כל היער. זה בדיוק בבדיקות מעבדות. אתה לא יכול לראות רק בדיקה אחת, ועל סמך זה אתה אומר, זה, ממש לא. ואז מי שבא, שקשור לאוריה, האח שלו, מבחינת האבחון, זה קריאטינין. קריאטינין בא מפירוק של קריאטין. הקריאטין הוא חשוב לשריר השלד, לשרירים שלנו, לייצור אנרגיה. ומה שטוב שיש לקריאטינין, שהקריאטינין עצמה, אנחנו מפרישים אך ורק בכליות. באוריה זה 80%, 90% אנחנו מפרישים דרך הכליות. גם אנחנו, כשאנחנו מזהים גם, או גם בנשימות אנחנו. אבל בקריאטינין זה 99% מפרישים דרך, דרך כליות, ואז זה מדד מאוד חשוב למצב הכליות, התפקוד הכליות של, של, של הבן אדם.
הבנתי. אז כאילו הקריאטינין והאוריה עוזרים לנו להבין תפקודי כליות, אבל השילוב ביניהם עוזר לנו גם לראות את התפקוד של הכבד תוך כדי. יפה. הדבר הבא שיש לנו זה EGFR.
או.
יפה שאמרת או, כי אני חושב שכל אחד שיראה את זה אין לו מושג, הוא רק...
כן. אז אני אגיד לך. כשבודקים תפקודי כליות, יש עוד בדיקה, לא יודע אם שמעת, שנקרא קריאטינין קלירנס. שמעת על זה?
כן.
שמעת, יופי. לעשות קריאטינין קלירנס, מה שעושים זה... אני אסביר בדיוק איך מכינים לבדיקה, ואז תבין למה את כל הסיפור הזה. לקריאטינין קלירנס אתה צריך לעשות איסוף שתן של 24 שעות. אוקיי? בנוסף לזה, אתה צריך מהבן אדם לקחת דם. אז כאילו, תכלס, אם אתה רוצה לבדוק קריאטינין קלירנס, אתה צריך איסוף שתן של 24 שעות בדם. זה נכנס לאיזה נוסחה, שהנוסחה שמה כולל קריאטינין שאתה בדקת, גם בשתן וגם בדם, כולל כמות שעות שאספתי את השתן, שזה בדרך כלל זה 24 שעות. ולמה 24 שעות? כי אני רוצה לדעת מה התפקוד של הכליות במשך 24 שעות. כי אם אני, שוב, אני לוקח משהו נקודתי, אז יכול לתשטש, וזה לא מתאים לי. תחשוב את זה. עכשיו, לא שתית במשך שעתיים. אוקיי? אתה עושה פיפי, אתה תראה קריאטינין בערך מסוים. אבל, אם שתית 5 ליטר מים, אתה תראה ערך אחר לגמרי. לכן, כדי לראות ושיהיה לך כלי הרבה יותר ריאלי, באמיתי, באמין, אתה אוסף איסוף שתן של 24 שעות. אוקיי? ואז אמרתי לך, אתה בודק קריאטינין גם בשתן וגם באדם. זה נכנס לאיזה נוסחה ונותן לך ערך. לא משנה את הערך. שמה אומר לך באמת אם הכליה עובדת או לא עובדת. ואם לא עובדת, זה סוג של טייפ של, של, של אי ספיקת כליות אתה יכול, שיכול, שיכול להיות. עכשיו, מכיוון שלאנשים לא כל כך היה להם קל לעשות איסוף שתן של 24 שעות, פיתחו נוסחה, אוקיי? שמספיק גיל מין בקריאטינין בדם, שהוא המקביל לקריאטינין קלירנס, שזה נקרא EGFR. הבנת?
כן, אני תוהה לגבי הקיצור, איך הגעת מ-GFR ל...
EGFR זה estimated, הוא אומר לו filter. אז מה שזה אומר זה שעל ידי הנוסחה הזאת, אתה מונע לעשות את האיסוף שתן, שזה לא כל כך סימפטיק, אתה תחשוב, זה, אתה צריך לשמור במקרר, היו כל מיני מקרים מצחיקים ממש של אנשים ששלחו אותם לעשות איסוף שתן של 24 שעות בלי הסבר, והיה אחד שהוא אמר, רגע, אני כבר לא יכול להתאפק יותר, אחרי 6 שעות לא הספיק, והוא חשב שהיה צריך להחזיק מעמד 24 שעות.
אוי ואבוי.
בחיי, זה קרה בארגנטינה, אני זוכר את זה.
טוב, זה ארגנטינאים, אני... בעייתים.
בעייתים ממש. ואז מה שאמרו זה, רגע, אם אפשר למצוא איזה נוסחה שמשקף את זה, אז אני מנע מלא לעשות פיפי 24 שעות. סתם.
אז זה כאילו...
וזה כן, וזה קליפ זה. ואז שתדע לך שיש כל הזמן, כמו שנקרא fine-tuning, כאילו עדכונים בנוסחה, כדי לשפר את ההתאמה בין הנוסחה לבין הקריאטינין קלירנס, אוקיי? גם יש נוסחאות שגם כוללות את הגזע. אם אתה אפרו-אמריקאי, אז יש לך ערך. בקיצור, הם עשו איזה נוסחה שמקשר ומתאים את שני הדברים האלה.
תגיד, אם ה-EGFR שלי תקין בהכרח האיסוף שתן שלי, כאילו אם אני אעשה את הבדיקה המדויקת?
בדרך כלל כן.
אבל אם זה לא תקין, אז אני צריך לעשות כדי
לבדוק? בדרך כלל כן, ממשיכים לעשות בירורים נוספים.
הבנתי.
אגב, שתדע שאנחנו על, בדרך כלל זה גם כל מעבדה ביוכימית, ברגע שמדווחים תוצאה של קריאטינין, בדרך כלל נותנים באופן אוטומטי את הנוסחה, את ה-EGFR, כי תחשוב ש...
יש לי את הגיל ואת המין של
החולה. יש לי את הגיל, מין, ואז אין לך בעיה עם זה.
יפה, הבא בתור. הבא בתור זה פוטסיום.
אז זהו, אז פוטסיום. תשמע, אתה קופץ מ...
לא, זה אתם, זה לא אני, זה אתם. אני הולך לפי הרשימה פה.
אז ככה. להגיד פוטסיום לבד, כאילו קשה מאוד לזה. זה בדרך כלל בודקים...
אשלגן, סליחה.
כן, אשלגן, נטרן, בכלור. בדרך כלל בודקים את האנליטים האלה, את ה...
אין לי כלור, אגב, יש לי פוטסיום שזה אשלגן, ואחר כך יש לי נטרן.
אוקיי, אין לך.
אבל זה אני.
אוקיי. אז שתדע לך שבדרך כלל הם באים, שלושתם הם באים ביחד. למה באים ביחד? כי תכלס, התא המדידה שלהם, פוטנציומטרי, הוא בודק תא חשמלי. ואז יש אלקטרודות מסוימות לכל אנליט, לכל קטיון או איון.
בכל אחת מהבדיקות האלה, כן.
אז זה הסיבה. אז זהו, אז פוטסיום בדרך כלל הוא, אנחנו צריכים לדעת שזה אטום עם מיתן חיובי, אוקיי? שרוב רובה של השלגן הוא נמצא בתוך התא, אוקיי? והחשיבות של של השלגן זה האיזון החשמלי שיש בתוך התא. הוא משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב שמה, וגם הוא משחק תפקיד מאוד חשוב במערכת הצבים, וגם בתפקוד התקין של השרירים. בהתקבצויות של השריר, אז גם הוא משחק תפקיד חשוב. נטרן, שזה האח שלו, שגם בודקים ביחד,
נכון,
שזה בטוח שאחד מאלה.
סודיום.
להבדיל מהשלגן, שאמרתי לך שהוא אטום עם מיתן חיובי בתוך התא, זה הפוך, הוא נמצא מחוץ לתא, אוקיי? ובזה, ביחד עם כלור, שאין לך את זה ברשימה, אבל אני אומר לך, הם שני הקטיונים, הם שני האיונים, הם שני המולקולות עם מיתן, אחד זה חיובי, השני השלילי, שהם הכי הכי נפוצות מחוץ לתא. מחוץ לתא שלנו. ועל נטרן, יש לו כמה תפקידים, אבל בדרך כלל הוא משחק תפקיד מאוד חשוב לאיזון של המים שיש בתוך התא או מחוץ לתא. ואז, אני אגיד לך דוגמה. אתה נכנס לבריכה שעתיים. אחרי שאתה יוצא מהבריכה, אתה מסתכל ב... מסתכל בידיים, ביד שלך, אתה רואה, כאילו הזדקנת. צ'יפ-צ'יפ,
נכון.
נכון? אז שמה, מה שקרה זה שנכנס המון מים, אוקיי? כי בתוך הגוף יש לנו ריכוזים מאוד גדולים של מלחים. ואז בגלל שהטבע תמיד אוהב איזון. הטבע לא אוהב איזון. אוהב...
זה שאלה פילוסופית טובה, אני לא בטוח שאני מסכים איתך.
איזון אוהב.
טבע?
לגבי זה, לגבי ריכוזים, לא אוהב.
לגבי זה, לגבי השלגן והנטרן.
ואז מה שקורה זה ש... תכלס מה שקורה זה שנכנס מים לתוך התא, כדי לאזן את הריכוז שיש לך בתוך הגוף ובבריכה. הפוך כל רגע שאתה נכנס לים. לים יש לך הרבה ריכוז יותר גבוה בים, בים המלח עוד יותר. ואז אתה יוצא כמו
חדש.
חדש לגמרי.
אני אגיד, אגב, קראתי פעם, אבל אני לא המשכתי. היה תיאוריה שעשתה הדים, כי היא פופוליסטית כזאת ונחמדה, שבמהלך האבולוציה זה התפתח ככה, של אנשים שחיו הרבה זמן במים, אז האור כשהוא מתכמת, הוא נתן להם אחיזה יותר טובה בסלעים. ואז זה כאילו עוזר להם, שהם היו צריכים, לא יודע מה, לצוד דגים וכאלה.
כן.
אבל זה תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, היא התבססה כנכונה או לא. אנחנו נעצור כאן, כי השלב הבא זה שלב השומנים, השלב האהוב עלינו, אז...
עליך אולי.
עליי, אוקיי. אני לא חושב שהיית צריך להגיד את זה בכל רם, אבל בסדר. אז אנחנו נסיים כאן ונמשיך בחלק הבא. מרדונה ישראלי, האיש והאגדה, דוקטור גבריאל בריק, מנהל המעבדה לביוכימיה, תודה רבה שבאת. תזכור, דיאגנוסטיקה זה החיים. כפר, אני שמע, אתה אמור להגיד כפר. אנחנו ארבע שנים כל יום אוכלים אחד לשני את הראש, ואתה היחידי שלא ידעת את זה. כלומר, ששני גברים מדברים, הם לא באמת מקשיבים אחד לשני.
כפר, אני שמע, חשבתי שתביא לי איזה אסדו או איזה משהו.
אסדו זה בפרק הבא. הנה, הפרק הבא זה שומנים.
אני יודע, בגלל זה צחקתי עליך.
יפה מאוד.
יאללה.
גבי, תודה רבה.
בשמחה.